אנחנו נמצאים בפרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לאחר מכן מזהירה התורה על פי שניים עדים, או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. תורה מזהירה, אסור להמית את המת. מה זה להמית את המת? אם הוא מת, הוא כבר מת. מה זה יומת המת? הכוונה יומת את האדם שנגזר עליו למות. לא יומת, או רשע, לא יומת על פי עד אחד. הירושלמי אומר, שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? מה מגיע לחוטא? אמרה להם החוכמה, חטאים תרדף רעה. אין מה לעשות, רעה. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? אמרה להם הנבואה, הנפש החוטאת היא תמות. אין מה לעשות, מיתה. שאלו לתורה, חוטא מה עונשו? מה אמרה תורה? יביא קורבן ויתכפר לו. שאלו לקדוש ברוך הוא, חוטא מה עונשו? מה אמר להם השם? יעשה תשובה ויתכפר לו. זה רמוז כאן אצלנו בפסוק. על פי שניים עדים או שלושה עדים. על פי שניים עדים זה החוכמה והנבואה. או על פי שלושה עדים, דהיינו גם לפי התורה שאומרת להביא קורבן, כשאין בית מקדש, אין לו ברירה אלא למות. גם על פי החוכמה וגם על פי הנבואה. חוכמה אומרת חטאים תרדף רעה, הנבואה אומרת הנפש החוטאת היא תמות. התורה אומרת יביא קורבן מתכפר לו, כשאין קורבן אז גם כן ימות. על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, אבל לא יומת על פי עד אחד. על פי בורא עולם, על פי הקדוש ברוך הוא, לא יומת, אלא על פי בורא עולם, לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכיו וחיה. חוכמה, נבואה ותורה. הובאת כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. מה עושים? יפלא ממך דבר, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. והקמת ופתחת אגרות קודש והכנסת מכתב ושאלת. זה כתוב? אצלי זה לא, בחומה שלי זה לא כתוב. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. יש ציווי מפורש מה עושים כשלא יודעים כיצד היא ההנהגה. אם לא תדעי לך היפה בנשים, מה עושים? תראי לך בעקבי הצות, תראי מה עשו דורות הקודמים. ואם אין לך מסורת, לא יודעת מה עשו בדורות הקודמים, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. נראה את גדיותינו, הכוונה ננהיג את דורנו על פי רועי ישראל, על פי מה שגדולי ישראל אומרים. ולכן כאשר יש ספק ולא יודעים מה עושים, הדרך היחידה היא ללכת לשאול אדם גדול, לא כל מיני פתרונות קסם למיניהם. סופר שפעם אחת בא איזה משכיל לרב ישראל סלנטר, הוא אמר לו, תראה, הרבנים בקיאים בחוכמת התורה, אבל עניינים כלליים הם בורים, אולי כבודו ילמד אותם גם חוכמה בענייני העולם. כך אמר לו אותו משכיל מחוצף. אמר לו רב ישראל סלנטר, תראה, אני כבר זקנתי וסבתי, תרחה גדולה היא לי להתחיל לחזר על כל המדינות וללמד את כל הרבנים פיקחות וחוכמה. אמר לו, אבל יש לי עצה מאוד פשוטה. אומר, אתה כאשר אתה עדיין יושב כאן אתה יכול לתקן את כולם. אמר לו, אני? איך אני יכול? שואל אותו משכיל. אמר לו, פשוט מאוד, אם תשב רגע ותערער בתשובה, לפתע תמצא שכל הרבנים כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה, כולם אין בהם מתום. אומר, לא, תיקנת את כולם ברגע אחד? זאת אומרת, בקיצור, מה הוא אומר לו? איפה הבעיה נמצאת? אצלך. האם אני תראה, אני אראה שכוח לתקן את כולם, אבל אם אתה רגע אחד תעשה תשובה, אתה תראה שהכל נובע מתוך העיוות השכלי שלך, אתה תמצא שכולם חכמים ונבונים. רמב״ם, הרמב״ם אומר, הרמב״ם היה בקיא בכל, הרמב״ם היה בקיא בכל החוכמות שהיו בדורון, נכון? היה בקיא בכל החוכמות וגם ברפואה. הרמב״ם אומר שכל החוכמות הן כמו רקחות וטבחות לתורה. מה זאת אומרת רקחות וטבחות? אומרים זה כמו תבלינים, כן? זה כמו משל, מה הדבר דומה? המגיד מדובנה אומר, אומר למה היום בן אדם לא יכול ללמוד את כל החוכמות, לך לאוניברסיטה וללמוד את כל החוכמות עם התורה. למשל, למה הדבר דומה? לבן אדם שהגיע לאיזשהו בית מסחר כדי לקנות גלילי בד, הביאו לו כמות גדולה של גלילים כפי מה שהוא הזמין, והביאו לו חבלים, חבלים חזקים כדי לקשור את הגלילים לעגלה. שואל אותו כמה זה היה על החבלים, הוא אמר לו זה חינם. היה שם איזה הלך, אמר, נפלא מאוד, תגיד לי, אתה יכול להביא לי גם איזה גליל ככה של של חבלים חינם? אדוני, אם אתה באת לקנות שני טון בדים, אתה מקבל את החבלים חינם, אבל אם אתה לא באת לקנות כלום, מה ניתן לך חינם? כך אומר אצל הרמב״ם. הרמב״ם ידע את כל התורה כולה, אז הוא קיבל גם את החבלים חינם, גם את החוכמות, גם את המדע ואת כל מה שהיה, כל החוכמות שהיו דורות בזמנו. אבל אומר היום בן אדם הולך ורוצה את החבלים בלי שום תורה, אומר אתה לא עושה שום קנייה, מאיפה תקבל את החבלים? ככה גם כן במציאות שלנו היום, הבן אדם לא לומד את התורה כמו צריך. אבל תראה, ומי שכן, קח לך דוגמת הגאון מווילנה, היה לו ידיעות בכל תחומי, בכל תחומי המדע שהיה בזמנו, היה לו ידיעות הכל מתוך התורה. ודבר אחד הוא לא ידע, וזה את העשייה המעשית של כל מיני תרופות. הוא רצה ללכת ללמוד את זה, ואביו אמר לו שלא ילך ללמוד את זה, כי אם הוא ילמד את זה הוא יצטרך להתעסק עם זה, כי יש פיקוח נפש וזה יבטל אותו מתורה. אבל את התיאוריה של כל זה הוא ידע, וידע הכל. הם באים לשאול אותו על מתמטיקה, הם באים לשאול אותו שאלות סבוכות ביותר במתמטיקה, וכשהוא היה במחילה בכבודכם בבית הכיסא, היה שם פותר להם כל מיני שאלות סבוכות. זה היה גם מבין החזון איש בזמננו, היה מורה למנתחים איך לעשות ניתוח. ואוקיי, שאומרים, מה? בן אדם הזה באיזה פקולטה למד? מאיפה הוא ילמד אותנו אנטומיה? אני למדתי, יודע כמה גופות ביטרתי עד שאני הגעתי לתואר של מנתח, תואר של קצב. לא בכדי, פתאום זה בא להראות. ואחרי זה היו מודים לו שבאמת לפי מה שהוא אמר להם ניצלו חיי החולה. אם היה עושה את זה הפוך, היה מסכן אותו וכו'. החזוני שהיה בקי מאוד, בקי מאוד גדול, והכל מתוך התורה. מעולם לא פתח ספר של חוכמות בדיוק, אבל בדרגה הגבוהה, כן? לא לקנות שני גלילים ולבקש חוטים, לבקש חבלים. מלא את העגלה בגלילים, אז אתה תקבל את החבלים חינם. זאת אומרת, הגלילים זה דבר שצריך לתרוח בשבילו, אבל חבלים נפלו לי בנעימים, זה כבר יבוא לך ממילא חבלים, אתה מבין? לא צריך לתרוח בשבילו. על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. מה הכפילות? מה זה על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך? מה זה תורה? מה זה משפט? מה זה יורו לך? מה זה יאמרו לך? מה כוונת הדברים? באמת יש לתמוע מעובדות שבכל יום. אנחנו רואים שבאים לרב עם איזה אוף או חתיכת בשר, שואלים, הרב כשר או שזה טרף? לפעמים, יכול להיות אפילו בהמה שלמה, הרב אומר, זה טרף, אין מה לעשות. איך תמכור לאחמד? 500 שקל. מה 500 שקל? זה 3,000 שקל, עלה לי בהמה. אין מה לעשות, טרף. יפסיד 2,500 שקל, אין פוצה פה ומצפצף, מקבל עליו את הדין. היית פעם מישהו שמנסה להתווכח? לא. אמר לו, מה זאת? יכול להיות שהוא בא לדין תורה עם החבר שלו, יש ביניהם ויכוח, על מה קניתי, אמר, לא מקבל בחזרה, לא מוכר, פה, שם, על כמה ויכוח? 200 שקל. הרב פוסק לנגדו, ומה פתאום, לא יכול להיות, איך הרב אומר דבר כזה, והוא לא מושלים, לא מוכן לקבל, ובטח זה הרב מכיר אותו, ולכן הוא פסק ככה, ויש לו כל מיני הערות, וכל מיני השגות על פסק דינו של הרב. למה? אתמול הפסדת 2,500 שקל, שתקת. פה הפסדת 200 שקל, אתה צועק? אז יש מי שיגיד, תשמע, זה בגלל אחרי ההפסד של אתמול, זה מצטבר. אבל אם זה היה הפוך, כן? אתמול הפסדת 200 שקל, עשית רעש גדול. היום הפסדת 2,500 שקל, אתה שותק. מה ההבדל? ההבדל הוא כזה. להפסיד לא כל כך אכפת לי. מה אכפת לי? על זה שאתה תרוויח. זה מה שאכפת לי. גם לי, גם לך לא יהיה. אבל מה? אתה ניצחת אותי בוויכוח, אתה יצאת גדול, אני יצאתי קטן, זה קשה לבן אדם לקבל. בהמה טרפה, מה נעשה? זה מה שהתורה כתבה, צריכים לקבל את זה. אבל מה שאתה תצא מרווח, זה קשה לבן אדם לקבל. באה התורה ואומרת, על פי התורה אשר יורוך. מה זה יורוך? מורה הוראה, זה בהלכות איסור והיתר. על פי התורה אשר יורוך. ועל המשפט אשר יאמרו לך. ועל המשפט זה בהלכות ממונות. מה שלא יהיה אשר יאמרו לך תעשה. שלא יהיה לך חילוקים, באיסור ויתר תקבל את דעת הדיין. אבל כאשר ידברו על דיני ממונות, אתה לא מוכן. לא, על פי מה שיאמרו לך ויאמרו לך תעשה ותקבל. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. התורה מזהירה לא לסור ממצוות השם. סיפר הגאון רב ברוך דב פוברסקי סיפור מופלא על ההוראה והציווי לשמוע בכל דברי החכמים. מסופר שברוסיה משה פיינשטיין בצעירותו היה גר ברוסיה, רק שגדלו קצת הילדים שלו והיה חייב חינוך בשבילם, אז הוא עקר לארצות הברית. הוא נלחם שם בכוחות הרוסים בכל כוחו, הנהיג שם קהילה, אפילו שזה היה מנוגד לחוקים ולכללים הרוסיים הקשוחים. ומסופר שבזמנו היה מוסר, מה שנקרא מויסר, שהיה מטיל חיטתו על כל יהודי הסביבה. יהודי מתוכנו שהיה הולך ומעביר לשלטונות, זה פלוני עשה כך, זה גנב, זה הבריח סחורה, הוא בנה בלי רישיון, בקיצור עשה להם צרות צרורות. חסדי השם שבארצות המזרח אגב לא הכירו דבר כזה. לא היה מויסר בארצות המזרח, לא הכירו דבר כזה. אבל בארצות אשכנז לצערנו היום מכירים כאלה, לא רבים אבל גם לא מועטים. סופר שהבן אדם הזה אחרי צרות רבות שהוא עשה לאחיו היהודים, מה לעשות, הגיע גם זמנו ללכת בדרך כל הארץ, והוא מזמן את החברה קדישה אל הארץ דווי שבו הוא שוכב, והוא אומר להם ככה: תשמעו רבותיי, אני יודע שאני עשיתי לכם הרבה צרות ואני רוצה לקבל עכשיו על זה כפרה ותיקון, והכפרה היא, אני מבקש מכם שאתם תקברו אותי כבורת חמור עומד, לא בשכיבה. אסור לקבור יהודי כבורת חמור, זה ביזיון. אבל אני מבקש מכם שיהיה זה לי לכפרת אבונותיי. החתים אותם, חתמו לו, התחייבו בפניו ונפח את נשמתו. והנה באו לבצע את מה שהוא אומר, אבל לפני כן החליטו, אמרו, בוא נשאל את הרב רב משה פיינשטיין, נראה מה הוא אומר. שאלו את רב משה פיינשטיין, אומר להם, בשום אופן לא. אמרו לו, אבל כך הוא ביקש, אמר להם, בשום אופן, אין חוכמה, אין עצה, אין תמונה נגד השם. הלכה בשולחן ערוך, אסור לקבור יהודי בביזיון. אסור לקבור קבורת חמור בעמידה. צריך לשקור, לקבור אותו בשכיבה. מי אגב לקבור בעמידה? במאיר. למה? יפה, שישר ילך ויקביל פני משיח. מה? כן, אבל שם זה הרבי מאיר, ושם זה היה על פי כל מיני חשבונות. אבל אנחנו יש לנו שולחן ערוך, שבשולחן ערוך כתוב שלא. והנה קברו אותו כמו שאמר רב משה פיינשטיין. שהחברה קדישה שם היו בבית הקברות, אחרי יום הם רואים קבוצה של אנשי ה-NKVD באה ועושה חיפוש בבית הקברות היהודים, עד שהם מגיעים לקבר של אותו אדם שהיה מקורב להם, של אותו מויסר, והם מצווים את החברה קדישה, תפתחו בבקשה את הקבר הזה. והם פותחים את הקבר, ולהם תתחילו לחפור, והם חופרים עד שהם מגיעים, מגיעים אל המקום ששם הקבור, רואים איך הוא קבור בשכיבה, ומצווים לחסות אותו בחזרה, והלכו להם. מה התברר? התברר שהיהודי המוסר הרשע הזה, הזיבולה בטרייטה עד הקבר, עדיין לא השתנה מרשעותו. והמושחת הזה אמר לחברה קדיש, אמר ל-NKVD, לקגב, NKVD זה הגלגול הראשון של הקגב. כן. הוא אמר להם, תראו, היהודים בטח יתעללו בי אחרי מותי, ובטח הם יקברו אותי קבורת חמור. זה קבורה מאוד מאוד מבוזה אצל היהודים. אני מבקש מכם שאתם תוודאו שהם לא יעשו לי כדבר הזה. ואם הם יעשו לי, אני כבר סומך עליכם שתדעו איך להיפרע מהם. ולכן באו NKVD כדי לבדוק את זה. ואז התבררו כמה חסד השם היה להם ששמעו בקול הרב משה פיינשטיין שאמר להם לא לשמוע בקולו של אותו מוסר ולקבור אותו קבורה מכובדת, כי אם היו קוברים אותו חלילה כמו שהוא ביקש, מי יודע איזה צרות הדבר הזה היה ממית על הקהילה כפי הבקשה והדרישה של אותו רשע. מפה רואים שבעשית ככל אשר יורוך. מה פירוש שעשית ככל אשר יורוך? אל תתחכם. אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין. מה זה על שמאל שהוא ימין? שייך להגיד, אבל הרב אומר לך זה שמאל, ואתה יודע זה יד ימין, מה אומר לי תקבל את זה? עליה דבר כזה על הדעת? אם אני עכשיו כאן אתה שואל אותי מה הצד הזה, אני אומר לך זה צד ימין, אתה אומר לי לא זה צד שמאל, אני אומר לך זה צד ימין, אתה אומר לי לא זה צד שמאל, אתה עומד מולי ואצלך זה שמאל. אומר לך, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל תקבל. למה? כנראה שאתה לא בכיוון הנכון. תבוא תראה את הדברים מהכיוון שהרב רואה אותם, אתה תראה שהרב צודק, זה ימין וזה שמאל. אתה עומד ממול, אתה חושב הפוך, ולכן אתה לא רואה את היושר שבדברים. אפשר להגיד בדרך רמז, על שמאל שהוא ימין, על ימין שהוא שמאל, הרב שח כבר אמר לפני שנים על ימין שהוא שמאל. הרב שח לפני שנים אמרו לו מה, ממשלת ימין ומנחם בגין ופלוני, ואמר להם הימין הזה עוד יעשה הרבה צרות, אל תסמכו עליהם. הוא אמר להם אין הרבה הבדל, הוא אומר להם יותר מזה, אם יצטרכו להחזיר שטחים, הוא אמר להם הימין הוא זה שיחזיר ולא השמאל. כך אמר להם הרב שח. שאלו אותו הימין, הרי כל הזמן שדברים זה השמאל דוגל בהחזרת שטחים, הימין יחזיר, הם כל הזמן צועקים אף שאל. הוא אמר להם, לשמאל אין לגיטימציה בעם לעשות את זה. רק הימין יהיה לו לגיטימציה. וזה באמת הוא צדק במאת האחוזים. מנחם בגין החזיר את סיני, שרון החזיר את ההתנתקות. הכל היה בתקופות של מי? של הימין. כי הוא עם שרון, אבי ההתיישבות, נו, הוא יהיה גם אבי ההתנתקות. אבל אם היה איזה שמאלני ועושה את זה, הוא אומר, הייתה התנגדות גדולה מאוד. אז הרב שח אמר, כבר לפני שנים, על ימין שהוא שמאל, אל תבנה הרבה על זה שהוא ימין. ובפרט שהוא אמר שהכל עניין של כיסאולוגיה. בן אדם אומר להם אל תתפעלו מדעות, אז הם אומרים לא, הוא בעד ארץ ישראל השלמה, זה הדעות שלו הם כאלה, זה... אומר תדע לך שהכל אינטרסים, הכל זה מה טוב לי, ואם טוב לי לשמור על כיסאי זה להבטיח שאנחנו נוותר על ירושלים, אני אבטיח את זה. אם טוב לי להבטיח שלא נוותר, אז אני אבטיח שלא נוותר. אבל מה יקרה אם יקרה הפוך אחרי זה? תמיד אני אוכל לומר שדברים שרואים משם לא רואים מכאן. זה מה שטען שרון ואולמרט וכו'. כל ראשי הממשלות האחרונים שפעלו ההפך ממה שהבטיחו, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. במילים פשוטות, מעולם לא התכוונתי לקיים את ההבטחות. אני, מה שאני עושה זה רק כדי להציל את עצמי. ואם זה מה שיעזור לי, אז זה יעזור לי. אם זה משהו אחר, מי שישמע, בזמנו כשאולמרט היה ראש עיריית ירושלים, מי שישמע איך הוא מתבטא כנגד חלוקת ירושלים, יחשוב שזה ליברמן מדבר שם, או כהנה. ופתאום, כן, יכול להיות שצריך לעשות ויתורים כואבים, ויכול להיות שגם בירושלים, ומנגינות אחרות. מה קרה? תלוי איפה אני נמצא ומה האילוצים שפועלים עליי. אני, דעתי, אין לי דעה. אמר הרב שח, אין דעה. כשבנם אינו ירד שמיים, אין לו דעה. הכל אינטרסים. הכל אינטרסים. וליברמן עצמו, נו, ימין קיצוני. כי צריך, ישב גם עם אולמר. העיקר מה? תן לי איזשהו משהו אסטרטגי, ואני מוכן לשבת עם מי שצריך. בקיצור, אל תתפעלו לא מימין ולא משמאל. שאלו אותו, אם ככה הרב, אז למה? למה שלא ניכנס לממשלת שמאל? אם הרב טוען שאין הרבה הבדל בין ימין לשמאל, שאלו את הרב שח, אז בזמנו התנגד מאוד שיכנסו לממשלת רבין. אם אני זוכר את התרגיל המסריח, הרב שח התנגד לממשלת פרס. למה? הרי אתה טוען שהכל אותו דבר, אין אידיאולוגיה. הכל לפי כדאיות, כיסאולוגיה. אמר להם נכון, אבל ממשלת ימין, הוא אומר להם, זה הממשלה שיותר קרובה אל העמך. היא מייצגת את העמך, את היהודים התמימים הפשוטים. לעומת זאת ממשלת השמאל מייצגת את האליטות, והאליטות זה כאלה שעושים יותר להכעיף, כאלה שמתנגדים בכוח לדברים שבקדושה. העמך, אפילו שהוא לא שומר שבת, אבל אין לו התנגדות לשבת, הוא תינוק שנשבע, הוא מצד עצמו קרוב אל המסורת, קרוב אל הדת. לעומת זאת אלה, אומר להם, זה האליטות, זה האנשים שהם אידיאולוגית מתנגדים לתורה או למצוותיה. אומר להם, עם אלה אסור בשום אופן להצטרף. נמשיך. כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, לנגע, דברי ריבות בשעריך. הייתי הסבר בדרך חסידית משהו, הסבר נפלא מאוד. כי יפלא ממך דבר, אם יהיה לפלא בעיניך, למשפט, המשפטים והדינים והאיסורים הקשים שפוקדים את עם ישראל, יפלא בעיניך. בין דם לדם, איך ייתכן שדם ישראל נעשה הפקר? יפלא ממך דבר. בין דין לדין, איך ייתכן שיש כאלה דינים קשים על עם ישראל? בנגע לנגע, כל פעם יש נגעים ופגעים חדשים לבקרים, וכל פעם יש את המחלות קשות ונוראיות. מה הסיבה? יפלא ממך דבר. מה התשובה? דברי ריבות בשעריך, יש מריבות, אין שלום בין איש לרעהו, אין אהבת אחים, יש שנאת חינם, אל תתפלא שבאים כל הצרות וכל האסונות. בית שני בשל מה חרב? שנאת חינם. ואילו לכן היה כבר נבנה הבית בזמננו, אם הוא עדיין חרב, זאת אומרת ששטן זה עדיין מרקד בינינו. אז יפלא ממך דבר, תדע לך, דברי ריבות בשעריך. אם לא יהיו דברי ריבות, אתה מובטח שלא תהיינה גם צרות ואסונות. לאחר מכן, בהמשך הפרשה, אנחנו רואים שהתורה מצווה על מתנות הכהונה. וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זו ואחרי הזבח, עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. התורה מצווה לתת לכהן הזרוע של הבהמה, הלחיים של הבהמה והקיבה של הבהמה. זה החלק, החלקים המינימליים שצריך לתת לכהן כדי שיהיה לו לפרנסתו. היום גם יש כשרויות שנותנות זרוע לחיים וקיבה, נכון? נותנים את זה לכהנים. רק כן, רק מה, אין בזה קדושה. כיוון שאין בזה קדושה, אז לכן אפשר לתת להם את זה, אין בזה מניעה. זה לא כמו תרומה, שאני אומר, תרומה, איך אתה תאכל? אוכל תרומה, אם הוא לא כהן, חייב מיטה. מה? נותנים את זה לכהן, כן, אין בזה קדושה. רק מה, למה הרבה הקלו לא לתת? כי הם אומרים, זה חיוב ממוני. וחיוב ממוני, כידוע, אם אין תובעים, אם אין תובעים, אני לא חייב לתת. המוציא מחברו, עליו הראיה. אתה אומר, אדוני, תן לי זרוע לחיים וקיבה. אז יש כאלה זרוע, דיינו להוריד לו כפה, הוא מוכן. זרוע הוא ייתן לו. אבל יגיד לו, אדוני, זרוע נטויה, אומר, אני אתן לך זרוע, אתה תגיש את הלחיים. אומר לו, אני מוכן לתת לך, אבל אתה צריך מה? לבוא ולהוכיח שאתה כהן. אתה רוצה לקבל? תוכיח שאתה כהן, תקבל. לכן היום לא נותנים את זה. אז הוא אומר, כי יפלא ממך, הוא אומר, ונתן לכהן הזרוע על החיים והקיבה. ספר על המלבי, כשהוא התקבל לרב של בוקרסט, אתם יודעים, בתקופתו של המלבים, היו הרבה המשכילים אז הרימו ראש, ולכן המלבים ביאר את ביאורו לתנך. הביאור הנפלא שאנחנו לומדים בשיעורים לתנך, הכל מבוסס על המלבים. הביאור שלו נפלא ביותר, עד שגדולי ישראל אמרו שאי אפשר היה לחבר חיבור כזה בלי רוח הקודש. באמת, מי שרואה את העמקות האדירה שיש בביאור שלו, זה דבר נפלא. מי שלומד את החומש עם המלבים, את התנך עם המלבים, לא מסוגל אחרי זה לראות שום פירוש אחר. כל פירוש אחר נראה לו עמום ליד ביאורו של המלבים, שממש הופך אור חדש על הבנת הכתובים, בפרט עם הדקדוק שלו להבין כל חלק וכל מילה בפסוק, ולמה הפסוק כפל, ולמה פעם הוא אמר מילה כזאת ופעם הוא אמר מילה כזאת, יורד לעומק הדברים בצורה בהירה ונפלאה ביותר. אז הוא חיבר את החיבור, כי בזמנו היו הרבה משכילים, הרבה כאלה. בוקרסט, רומניה. והוא חיבר את החיבור כדי שיבחרו לראות שהתנך לא כמו המשכילים שהתייחסו לתנך בצורה מזלזלת, יראו כיצד הדברים, הכל וכל מה שחזל דרשו, הכל נמצא בתוך הכתובים. אז הוא, כשהוא התקבל לרב הקהילה, הוא אמר להם, תשמעו רבותיי, בזמן בית המקדש היו נותנים לכהן שלוש מתנות כהונה, זרוע, לחיים וקיבה. הוא אמר להם, כעת, בזמננו עכשיו, אין בית מקדש, אבל הרב הוא בחינת כהן, שכתוב, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ועשית ככל אשר יורוך, הכהנים הם היו מורי העם. ולכן הוא אומר להם, אני הרב כעת, אני בבחינת הכהן, וגם אני מבקש מכם רק את שלושת המתנות הללו, זרוע, לחיים וקיבה. הם בהתחלה קצת נרתעו, זה הדרשה הראשונה של הרב, מה שהוא בא לבקש מאיתנו זה כמה בשר לתת לו. אומר להם הרב, ואני אסביר את דבריי, זרוע אני מבקש מכם, תניחו תפילין, לחיים אני מבקש מכם, תפסיקו להתגלח בתער, וקיבה אני מבקש מכם, אל תאכלו מאכלות אסורות. זרוע, לחיים וקיבה, זה בשבילי מבקש מכם שלושה דברים הללו שתתחילו להיזהר בהם. עוד ציווי שיש לנו בתורה, ציווי הזה אחד מהציוויים החשובים ביותר לדור שלנו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אומרת התורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אדם מצווה להיות תמים עם השם, לא לחקור חקירות, לא לנסות כל מיני פילוסופיות, אלא האמן בהשם בתמימות וצפה לו, כמו שרש"י אומר. מספרים על רבי נפתלי מרופשיץ, הוא היה התלמיד של החוזה מלובלין. מספרים עליו שהוא היה חריף מאוד ושנון. הוא תמיד היה אומר, אני לא מפחד שיושיבו אותי בגיהנום, אני מפחד שמה יושיבו אותי בגן עדן בין טיפשים, שזה היה גרוע בעיניו יותר מן הגיהנום. זאת אומרת, כל כך הוא סלד מן הבערות והטיפשות, הוא אמר שאני יותר דואג שמייסים אותי בגן עדן בין טיפשים, יותר מדאיג אותי מה שעשים אותי בגיהנום בין פיקחים. פעם אחרת אמר לו החוזה, אבל הרי כתוב תמים תהיה, לא כתוב חכם תהיה. אתה כל כך מפאר את החוכמה כמו שלמה, כן? אבל בתורה נאמר תמים תהיה, לא כתוב חכם תהיה. אתה רואה שהתמימות גדולה מן החוכמה. אמר לו רב נפתלי מרופשיץ, נכון, אתה צודק, תמימות גדולה מחוכמה, אבל כמה חוכמה דרושה לאדם כדי שיגיע למדרגת התמימות? אדם צריך להיות חכם גדול כדי שיגיע לדרגת התמימות. כי תמים זה לא מה שאתה חושב, שהכוונה היא טיפש או נאיבי או שחל, זה לא הגדרה של תמים. הגדרה של תמים זה בנאדם שיודע את הכל ומכיר את כל החקירות והכל, ובסופו של דבר אומר, אני הולך עם השם בתמימות. או בסופו של דבר אומר, אני בוטח בהשם בצורה פשוטה. שלם. בדיוק כך. הוא אומר, אתה צריך להיות חכם גדול כדי להגיע למדרגת התמימות. אבל אדם שלא יודע כלום ומתוך זה הוא תמים, נו, מה החוכמה בזה? אתה תמים מתוך שנו, אתה לא מבין הרבה, לא חכם גדול. בגלל זה אתה תמים. לא, אלא תמימות שהתורה דורשת, זה שאתה יודע, ואתה משכיל, ואתה מכיר את כל החוכמות, ועם כל זה אתה אומר, אני הולך עם השם בתמימות ובפשיטות, זה התמימות הנדרשת מהאדם. ובאמת, בדור שלנו, זה אחת הצרות הקשות, שהרבה אנשים עבדה להם התמימות. ולא רק שעבדה להם התמימות, הם שוכחים בכלל את הציווי הזה. הרב יעקב הלל, הרב הלל זמן, כן, הרב יעקב הלל, ראש ישיבת המקובלים נהר אהבת שלום, כן, אהבת שלום, הוא היה מהמקורבים לרב שח, הוא יהודי מקובל גדול, יהודי תמיד חכם עצום. הוא חיבר ספר שנקרא תמים תהיה, ובספר הזה הוא מדבר באריכות כנגד כל אלה שפונים לבבות ולמקובלים בגרוש ולכל מיני כאלה שיצמיחו להם ישועות ויעשו להם ניסים ויפתרו להם בעיות וירפאו שבר על נקלה. כל האנשים האלה הוציא ספר כנגדם. אני בספר שלי, בחלק של כיצד פותרים חלום, אני גם קצת מטפל בנושא הזה של הבבות למיניהם וכל המקובלים למיניהם. שמה הוא לא בכדי קרא לספר תמים תהיה, כי בתמים תהיה אומר רש"י, אל תחקור אחר העתידות. והיום כשבן אדם הולך לאיזה בבא, הרב יגיד לי, מה יהיה? מה יהיה? כבוד הרב, הוא יחזור או לא יחזור? הבעל ברח, הוא יחזור או לא יחזור? מה יהיה אם הוא יקרה לו ככה או יהיה איתו ככה? ומה יהיה פה ומה יהיה שם? אני אתחתן? ועם מי אני אתחתן? ואלה עונים להם תשובות מוחלטות, והכל שטויות והבלים, שטויות והבלים. סיפרה לי פעם אחת איזה בחורה, עשיתי פעם דרשה ברעננה, והיא סיפרה לי שהיא הלכה לאיזה בבא כזה, והיא אמרה לו שאם הוא נסע להתחתן ולא לא הולך, הוא אמר לה, את קשה לך מאוד יהיה להתחתן, כי את בגלגול הקודם היית איש, והיוון שאת בגלגול הקודם היית איש, זה מבחינה של דחורה ונוקבה ולא מתחבר, וזה לכן קשה להתחתן. אמרתי לה, שמעים מה שאני אומר לה, זה שטויות במיץ עגבניות, אין היום מישהו שיכול לדעת מה היית בגלגול הקודם, ולא רק היום, כבר מאות דור, מאות שנים, אין לנו מישהו שיכול לדעת גלגולים, מאז תקופת הארי הקדוש, איננו יודעים עד מה, וזה ממש הבל הבלים. ממש בסייעתא דשמיא, היה תנא דמסייע לי, באותה הרצאה, מישהו אומר, רגע, אצל מי היית? אצל פלוני אלמוני? אומרת לה, כן. אמרתי, כי גם אני הייתי אצלו, וגם לי הוא אמר אותו דבר. אתם מבינים? זה היה מספיק בשביל כל הציבור, בשביל שיבינו עד כמה שטויות והבלים האנשים האלה מדברים. אין לו בעיה, הוא יש לו משהו שהוא מוסר אותו לכולם. עכשיו, אתה טוען שזה לא נכון? תוכיח. תוכיח שבאמת מה שאמרתי זה לא נכון. שאת לא גלגול של איש, תוכיח את זה. אין לך אפשרות להוכיח, נכון? עכשיו, אני אמרתי משהו, הנה, אני יודע נסתרות. תראו כמה אנשים פתאים יש, וכמה אנשים מאמינים בהבלים ושטויות. כשהתורה אוסרת לחקור באנשים האלה, אסור לחקור אחר העתידות. אחד הולך לכל מיני קוראים בקפה, וכל מיני מחשפים ומעוננים, וכל מיני כדורי בדולח למיניהם, וכל מיני שטויות והבלים. תמים תהיה עם השם אלוהיך. אחד פעם בא לסטייפלר, אמר לו, כבוד הרב, הוא היה שבור מאוד. שאל אותו, מה קרה? אומר לו, אני התארסתי עם בחורה, והלכתי לאיזשהו מקובל, והמקובל, הקבלן הזה אמר לי, שבשמות אין התאמה, ולא, שלא נתחתן, ואם נתחתן אנחנו נתגרש. מספרי שהסטייפלר התחיל לצעוק בצורה ששנים לא ראו אותו ככה. אומר, מי הרשע המושחת הזה שאומר כאלה דברים? מי יכול לדעת כאלה דברים? הוא התחיל לצעוק עליו, למה הלכת אליו בכלל? אסור לגשת לכאלה אנשים. התחיל לתת לו ברכה וברך אותו, שיהיה לו בניין הדעת, ושיהיה לו הצלחה, ושכל מעשיו, בעזרת השם, יהיה לו ברכה. ובאמת ככה היה, התחתן ויש לו ילדים, והוא מספר את הסיפור שלו. אנחנו רואים שכל המקובלים האלה זה הכל שטויות והבלים, בפרט חישוב על פי שמות. זה ממש הבל הבלים. ושלחשב על פי שמות שתדעו, יש כמה סוגים של גימטריאות, יש כמה סוגים של חישובים שאתה יכול לעשות, ועל פי חישוב אחד יצא לך נכון, על פי חישוב אחר יצא לך לא נכון. על פי חישוב אחד יצא לך מתאים, על פי חישוב אחר לא, וגם צריכים לדעת איך בדיוק לחשב. הרב מוצפי פעם דיבר על זה בעריכות, ואמר שלא להתחשב בכל הדברים האלה. הוא סיפר שפעם היה גם בזמנם איזה מקובל כזה במרכאות בירושלים, אחד כזה היה לנו יודע נסתרות ועוסף משבונות, והלכו לשאול אותו, הגישו לו שם, שאלו אותו מה הרב אומר על השם הזה והזה. הסתכל, אמר, בשום אופן לא להתחתן, ואם הם התחתנו, אומר להם, זיווגם לא יעלה יפה, ולא רק זה, גם לא יהיה להם ילדים. אמרו לו, הזוג הזה הם כבר סבא וסבתא, הם כבר יש להם ילדים, יש להם גם נכדים, והם חיים באושר, חיים טובים כבר 50 שנה ביחד. אתם מבינים כמה זה חוכה והתלולה? לכן אני תמיד מזהיר את האנשים, אל תחפש דרכים קצרות, אל תחפש דרכים קצרות. כן, אבל אם אני הולך לרב חיים קנייבסקי, אז הוא אומר לי ברכה והצלחה ושולח אותי הביתה. ואם אני הולך לבבא ההוא, אז איזה דברים הוא מתחיל להגיד לי, וסודות ודברים פנימיים וכל מיני זה, ויהיה לך ככה והיה לך ככה. כשהולך לרב חיים קנייבסקי קיבלת ברכה ממישהו שראוי לברך. כשהלכת להוא, קיבלת שטויות מבן אדם שלא ראוי לכלום. ואמר פעם הרב בן ציון אבא שאול, האנשים האלה יש בהם הרבה עבירות. אבל העבירה המרכזית שיש בהם, חוץ מהרמאות וחוץ מכל והאחיזת עיניים וכל זה שהם עושים את התורה קרדום לחפור בה, ותביא 700 שקל נעשה לך תיקון, והצלחה זה היה תיקון קשה, צריך 1400 שקלים, התיקון הראשון לא הצליח, צריך עוד תיקון ועוד כל מיני שיטות כאלה להגדיל את נכסיהם. חוץ מזה, הוא אומר, האבון הכי גדול שבידם זה גזל. הוא אומר, האנשים האלה יש גזל בידם. למה? כי כשאני נתתי 700 שקלים, למה נתתי? בשביל לתרום לך? אתה יכול לתרום לי ולחסות אותי בכסף. אני באתי לתרום לך? אני באתי כי אתה הבטחת לי ישועה. ואם אתה בסופו של דבר לא הושעת אותי, אז מה הכסף הזה? גזל גמור. זה גזל גמור. אתה היית משלם בחנות ולא מקבל את הסחורה והיית שותק? זה גזל גמור. אומר, האנשים האלה אבון גזל בידם וגזל מקטרק בראש. לכן הוא אומר, תמים תהיה עם השם אלוהיך. אתה צריך להיות ללכת עמו בתמימות, ולא לעשות כל מיני חשבונות וכל מיני מקובלים וכל מיני, יש כאלה אחד שרואה עם טבעות, שם את הטבעות על היד ויכולה להגיד לך דברים נסתרים, והם יודעים, הם יודעים. יש אחד עם טלפתיה, אחד עם כתב יד, אחד, כל אחד, אחד אומר תביא לי בגד שלו, וכל אחד עם השטויות שלו. צריכים לדעת, גם אלה שאומרים לך יש בזה מן האמת, אסור לחקור אחר העתידות. תמים תהיה עם השם אלוהיך. יש איזה מקובל אחד במרכאות, שהיה איזה בן אדם שהיה חסיד שלו, חסיד שלו, היה נוסע לחוץ לארץ כל פעם, והמקובל הזה היה מעביר איתו מזוודות של ספרים. פעם אחת עצרו אותו באיזה מחז, הוא אמר ספרים, להעביר את זה לפלוני שנמצא גר במקום איזה. פעם אחת עצרו אותו באיזה מחז, חייבו אותו לפתוח את המזוודה, פתח את המזוודה, הרמות של דולרים, חבילות, חבילות, הרמות, מזוודות שלמות. הבן אדם הזה בתמימותו היה בטוח שהוא מעביר ספרים, הבבא הוא אמר לו להעביר ספרים לחוץ לארץ, התברר שהוא מעביר חבילות, חבילות של זה דולרים לחוץ לארץ. זה בן אדם שכולם מכירים אותו, אם אני אגיד לכם את השם פה כולם מכירים אותו. מאז הבן אדם הזה עזב אותו, לא מכיר אותו, לא רואה אותו, לא רוצה לשמוע עליו. אנשים פה אין להם מה לאכול, והבן אדם הזה מה דואג? לקבל ציבור בשביל להעביר כסף לחוץ לארץ, לעשות מיליארדים. יש פה אברכים שממש אין להם פת לחם. נו, אז אם יש לך כסף, תעזור לאותם אנשים. לא, תבין, אנשים האלה דואגים להרבות ממונם. לכן אחד הסימנים הכי ברורים זה אלה שבאים לעשות כסף על חשבון האנשים, ואלה צריכים להתרחק תק פרסה. בואו נסיים. אני רוצה לסיים בעוד רעיון קטן. התורה מסיימת בפרשה שלנו על העניין של רוצח בשגגה. התורה אומרת, תכין לך הדרך, והיה לנוס שמה כל רוצח. מספרים שפעם שני אנשים הגיעו לרדין כדי לאסוף כספים. האחד בא כדי לאסוף כספים למוסדות תורה בארץ הקודש. השני, איש הקקל, איש הקרן קיימת לישראל. ההוא היה זמן קצר שמה ויצא בנכסים מרובים. ולעומת זאת, השני שבא כדי לעסוק כספים למוסדות התורה, שממש שיבעו לפת לחם, היה צריך לעבוד הרבה הרבה זמן, וגם כשיצא משם, לא יצא עם סכום גדול. בא לחפץ חיים, אמר לו הרב, האם כך זה ההוגן? שזה שהולך ואוסף לקקל, ויש שם הרבה אנשים שזה לא מעלה, וכל מיני דברים שהם לא בדיוק מצווה גדולה, והנה הצליח כל כך מהר, והצליח הצלחה כזאת גדולה, ואני אומר לו, תראה, תראה מה אני, כמה אני מתאמץ ויגע, ועדיין לא הצלחתי. אמר לו החפץ חיים, כתוב שבעיר מקלט התורה מצווה שיש לסמן את הדרך לערי המקלט כדי שהרוצח יגיע לשם בקלות. אומר לו, למה בעלייה לרגל זה כתוב תכין לך הדרך, תעשה שילוט איך מגיעים לעיר המקלט, שלא יתעכב. לעומת זאת, אומר לו, בעלייה לרגל לא ראינו שכתוב להכין לך הדרך, תעשה שלטים איך עולים לרגל. מה ההבדל? אמר לו, אסביר לך. אמר לו, תראה, בן אדם שרץ לעיר מקלט, זה בן אדם רוצח. התורה לא רוצה שיהיה לו הרבה מגע עם הסביבה. תשים לו שלטים, מה שיותר מהר שיגיע לעיר מקלט, שלא יפגשו אותו, שלא ידברו אותו, שלא יגרום נזקים סביבתיים. לעומת זאת, הוא שעולה לירושלים, זה בן אדם שהולך כדי לעבוד את השם. אז הוא אומר, תגיד לי, איפה ירושלים? אנחנו רוצה לעלות לבית השם, אני רוצה לעלות לבית השם, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. הוא סוחף איתו עוד אנשים שיעלו לירושלים. אז רבה, התורה מעוינת שתדבר עם אנשים. אומר לה, הוא מהקקל, אומר לה, זה בן אדם שהוא מהמשכילים, שהוא רחוק מתורה, הקדוש ברוך הוא דואג שהוא מהר מאוד יעשה את המקביט שלו ויברח מכאן. אבל אתה הרי מוסר כאן גם שיעורים, אתה מזכה את הרבים, אתה בא מדבר איתם על חשיבות עסק התורה, אז הקדוש ברוך הוא דואג שהאיסוף של הכספים שלך יהיה איתי, כדי שעל ידי זה תוכל לזכות עוד את הרבים, ותוכל על ידי זה להגיע למטרה האמיתית שנשמע באת ונשלחת משמיים, וזה להרבות כבוד תורה ויראת שמיים. עד כאן, ברוכים תהיו. בעזרת השם, הרב אהרון לוי מערכים, הוא חוזר לכאן, וכל שבוע ביום ראשון בשעה 10, ביום ראשון בשעה 10 בדיוק, אז הציבור מתבקש להגיע, ברוכים תהיו, שבת שלום.